אנחנו ברשותכם נתחיל ללמוד את הסעיף בדף קוף נון א', סעיף יוד, הנה יש כאן ספרים. קוף נון א', סעיף יוד. מאהבת אלוקים המוטבעת בתוך כל נפש ישרה, מיד כשמתנערת ממהומות, מהומת השחרנית, שיקור, של החושים ונטיותיהם הגסות, מתעוררת היא בתוך הלב אהבת ישראל בכל אדם תרבותי, היודע יפה את המהלך ההיסטורי ואיך פעלה האומה הזאת לטובה על המחשבה האלוקית בכללות האנושיות. אומר, מדבר כאן על אדם שהוא לא יהודי. הוא אומר, אם יש אדם תרבותי באומות העולם, שלא משוחד מכל החושים ומכל הסביבה, מכל הדברים, יש לו מבט ישר ופשוט על ההיסטוריה של המין האנושי, אז מיד הוא מלא הרצה לעם ישראל ולתרומה של עם ישראל למין האנושי. זה הדברים שהרב כותב כאן. הרב אבינר, הוא הרי פרשן גדול מאוד, לא פרשן רק, הוא מפיץ את משנתו של הרב קוק זצ"ל והרב צביודה דרך הצדיק לרחם. זה משימת חייו, הייתי אומר, להעביר את המסרים האלה הלאה. אז לאחרונה הוציא סדרה של ספרים על אורות ישראל וכו'. אז כאן הוא הביא מקורות, בהמשך למה שקראנו כרגע, של כל מיני גדולי אומות העולם, או חסידי אומות העולם, נאמר ככה, שהם מדברים על עם ישראל, ואני ברשותכם רוצה לצטט את הדברים שהוא כותב כאן. מדברי חכמי אומות העולם על עם ישראל, לפעמים כדאי להכיר איך מכירים אותנו, איך אנשים רואים אותנו, מצד אומות העולם. בדרך כלל אנחנו מסתכלים על עצמנו, אבל כדאי לראות איך גדולי אנשי ההגות, בין אומות העולם, כיצד התייחסו לעם ישראל. זה לוקט, הדברים האלה שאנחנו נקרא עכשיו, זה לוקט מתוך ספר שכתב הרב יוסף צבי הרץ, כן? שיש כאן ריכוז של עדות חסידי אומות העולם ביחסם לעם ישראל. לימן אבות, אני לא יודע מי זה, אבל כנראה אדם בעל שער רוח, אולי פילוסוף, אולי סופר, הוא לא כותב מי זה. הוא כותב ככה, אנחנו הבלתי יהודים, הוא כותב, אנחנו הבלתי יהודים, חייבים להכיר טובה לישראל על חיינו. תראו, מגוי, אדם שהוא לא יהודי. אנחנו הבלתי יהודים צריכים להכיר טובה לישראל על חיינו. ישראל הוא שהביא לנו את הבשורה, כי האלוהים הוא יחיד, שהוא כל צדיק בלי משוא פנים, ושהוא דורש מבניו צדק ותו לא. ישראל הוא שהביא לנו את הבשורה שהאלוקים הוא אבינו. ישראל הוא שהביא לנו את חוק אלוקיו והניח בזה את אבן הפינה לחירות. ישראל הוא שהיו לו המוסדות החופשיים הראשונים בעולם. ישראל הוא שהביא לנו את כתבי הקודש ואת הנביאים. אם מתחלקים פה ושם משפטים קדומים בלתי נוצריים נגד עם ישראל, נזכורנה שכל מה שאיננו שיש לנו, עלינו להחזיק על כך טובה בסייעתא דשמיא למה שנתן לנו ישראל. כך הוא אומר, איזה הערצה לעם ישראל, שמישהו לא יהודי. קארל איינריך קורניל, גם, אני לא יודע מי זה, אבל הוא מתבטא ככה. לעת שעדיין הייתה אנושיות מעולפת במחשקי איבה, וחוסר אהבת הבריות, כבר נושמת דת ישראל רוח של אהבת הבריות אמיתית, הממלאת גם את הזר. אם רק עיניים לא לראות, יראה הכבוד וההרצה. כל זמן שלא יראה, יראה לי איש בעם אחר, מעמי הקדם, פתגמים כאלה, ובמספר דומה, כפי שאנו יודעים אותה מספרות הקודש של ישראל. לא אתן לפרוח את דבריי. תראו לי באיזה עם, באיזה תרבות, יש דברים כמו בתורה, בתנך. מה שאני אומר לכם כרגע, אף אחד לא... כל הזמן שתוכחי לי שאת דבר יותר, יותר, יותר מוסרי, יותר ערכי, יותר צודק. משום תרבות אין דבר כזה. שישראל נתן לעולם את ההומניות האמיתית, כשם שנתן לעולם גם את אלוקי האמת. איזה הרצה של, של מי שאינו יהודי. לב טולסטוי, הוא מפורסם מאוד. לב טולסטוי היה סופר סובייטי, לא סובייטי, בתקופת הצאר, סליחה, עוד לפני שרוסיה היה סובייטית. הוא כתב את הספר מלחמה ושלום, מי שקרא את זה, בנעורה, אני זוכר, קראתי הספר, ספר מרתק. קוראים את זה אב קרס כזה, אבל אתה קורא אותו במשקיקה כזאת, בעל כישרון יוצא, והיה מפורסם מאוד. לב טולסטוי, ידוע. תראו מה הוא כותב על עם ישראל. כותב, היהודי, מה הוא? מה זה יהודי? היהודי הוא ייצור מקודש. תראו מה זה, ייצור מקודש. שהביא מן השמיים את אש התמיד, והאיר לארץ ולדרים עליה. הוא המעיין והמקור שממנו שאבו כל יתר העמים את דתם ואמונתם. היהודי הוא חלוץ התרבות, תרבות האנושית, חלוץ התרבות. הבערות הייתה אסורה בארץ ישראל בימי קדם יותר מאשר עכשיו, אפילו באירופה התרבותית. עם ביקורת. כל ילד יהודי למד תורה, מה זה?
מי?
הוא כותב, זה לא ידעתי. אולי הוא מקריא את זה, אני לא קראתי עד הסוף. אולי הוא כזה... תראו איזה הערצה יש לו לעם ישראל. יתר על כן, באותם הימים הפראים, שבהם לא היו המוות והחיים של האדם, נחשבים מאומה, כמו בתקופת רומא, שהיו זורקים בני אדם לאצטדיון עם חיות טורפות, שהיו אוכלים אותם חיים. זה היה משהו נועה, וכולם היו מוחאים כפיים. היו מתלהבים, היו, הו, הו, יופי, יאללה, נמר אוכל את ה... תארו לעצמכם איזה אכזריות, זה היה התרבות, זה היה התקופה... היינו השבת, היינו בבית שאן, אז יש שם, אני לא יודע אם אתם הספקתם לראות את האצטדיון שם, מישהו הלך לטייל קצת בעתיקות, כן, בעתיקות בית שאן, כן. אז אני אמרתי לתלמידים הדוברי רוסית, כן, שם תקופה הלניסטית, וזה, אמרו, לא, אמרו, זה בתקופת הרומאים, זה, הם תקנו אותי, כן, כבר היו שם באצטדיון, הם ראו את באתר של הרחיון, יש שם אמפיתיאטרון גדול, אבל מה היו עושים באמפיתיאטרון הזה? היו אוכלים בני אדם, חיות טורפות, היו אוכלים, אני לא יודע אם דווקא בזה, אבל זה הייתה התרבות, זה מה שלב טולסטוי אומר, שלא הבדילו בין חיים של אדם וחיים של חיה, שבכלל היה פיראי אדם, כן? פעם שמעתי מישהו שבתקופה שירמיהו הנביא, ישעיהו הנביא, היו בארץ ישראל, באירופה היו מה שנקרא קניבלים, אתם יודעים מה זה קניבלים? קניבל זה אוכל אדם. אנשים שמקום לאכול עוף אוכלים בני אדם. היית יושב בגן ציבורי בגרמניה ככה, נרדם לך ככה מנקר, היית מתעורר, אכלו לך את האוזן. למה דווקא את האוזן? זה רך. טייק. טעים. סליחה שאני עושה את זה כבדיחה, אבל זה היה אמת. היו פראי אדם באירופה. מתי שאנחנו, אצלנו היה תנך כבר. אצל לנו היה את התורה בידיים. כן, אז שם היו עוד קניבלים. אז זה מה שהוא אומר כאן, לב טולסטוי, זה לא יהודי אומר את זה. זה אומר מי שחי באירופה והוא בכלל לא יהודי.
מה, לא היה להם לב?
אתה שואל אותי?
איך אפשר לאכול
לב? לא, צריך להבין, המין האנושי, מאז שהאדם הראשון גורש מגן עדן, המין האנושי הוא כמו בג'ונגל. כן? צריך להבין את הדבר. אתה יודע מה? לא על לב. תסתכל מה נעשה בסוריה היום. לא מדובר כאן על עם זר שבא להתקיף אותך או משהו כזה. שהם פשוט הורגים אחד השני באכזריות כזו. ילדים, נשים וטף, סתם כך. איפה הלב שהם? תשאל.
זה שלטון, אם לא, הוא מפחד שהם יהרגו אותו
מהסדר. בסדר, אבל אתה שואל אותי, לב.
כן.
מה זה לב? עדיין המין האנושי לצערי הרב, אני אומר, אנחנו נמצאים במציאות, לא טוב, היה לפני 70 שנה שואה. רצחו מיליונים, עשרות מיליונים, לא רק את היהודים. 6 מיליון, היה במלחמה הזאת, אם אני טועה, בין 60-70 מיליון איש נהרגו במלחמה הזאת, באכזריות כזו. עוד לא היה אכזריות כזאת במין ההיסטורי, כל כך הרבה, ואני לא מדבר על חיילים. אני מדבר על אנשים סתם. סתם אנשים. הרצו, הרגו אותם כמה שלא נתאר איך הרגו אותם, ולמה הרגו אותם, ולא, אנחנו לא יכולים לבטא את הדבר. בפה אפשר לבטא את הדבר. מה קרה למין האנושי? פעם ראיתי באחד הספרים שחיה טורפת, יש לה סיבה למה היא טורפת. כשהאריה או הנמר טורפים מישהו, למה? הם רוצים לאכול, הם רעבים. אבל באירופה, הגרמנים והנאצים, מה שם וזכרם, הם הרגו בלי סיבה. אז זאת אומרת, הם פחות מחיה. סתם ככה. סתם, הרגו. רצח לשם רצח, בלי שום נימוק הגיוני, למה בכלל צריך להרוג אותם. תגיד לי שעשו מהם סבון? בשביל זה צריך להרוג את האזור? הם עשו מהם סבון. מהשומן של הגביעות וכל הדברים האלה. אני עוד זוכר, בילדותי הלכנו להר ציון, והראו לנו שם היה מוזיאון, אולי גם היום הוא קיים, אני לא יודע. עכשיו זה ביד ושם. אבל הראו לנו ממש סבון שעשו משומן של יהודים. כן, זה לא כן. אז אתה אומר, לא היה להם לב לפני 2000 שנה? אם לא היה להם לב לפני 70 שנה, אז מה נאמר לפני 2000 שנה? ודאי שלא היה להם. ועדיין אנחנו לא הגענו לאחרית הימים. עדיין לא, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. לא הגענו, אדרבה. חוקי הג'ונגל, הייתי אומר, עדיין חוגגים, פועלים במין האנושי. שמייצרים פצצות אטום ומאיימים להשמיד אחד את השני וכל הדברים האלה. אתה לא שמעת על זה אף פעם? שמעת על זה? איפה שמעת? חדשות. זה לא אנטיקה, זה היום. אנחנו כבשה אחת בין 70 זאבים. צריך לדעת. ואנחנו צריכים להיות כבשה כזאת שכולם יפחדו מהכבשה הזאת. כל הזאבים האלה. כן, בבקשה.
בבריאת העולם היה איזו ירידה של הערכים, ההתנהגות של המין האנושי, בבריאת העולם בעל תקופה כלשהי, בזמן האחרון, כאילו בשנים, זה התחיל כאילו להשתפר, הערכים לעולם וזה.
חכה. אתה צודק. שיא ההידרדרות של המין האנושי, זה היה מלחמת העולם השנייה. עוד לא היה מלחמה אכזרית כזאת, בהיסטוריה של המין האנושי, כמו המלחמה הזו. מכל הצדדים. אני לא מדבר על הגרמנים, מח שימה וזכרה. הם פשוט הרגו במיליונים. זה לא היה דבר כזה. ובאיזה שיטות, באיזה דרכים. אבל זרקו פצצות אטום על יפן, אני רוצה להזכיר לכם. זה גם לא דבר קל, הדבר הזה. להכריע את המלחמה, רצו להכריע, זה מצאו הצדקה, לזרוק פצצות אטום על... מי יודע, אתם יודעים מה שפצצת אטום עלולה לעשות, עושה, לא עלולה עושה לדברים האלה. זאת אומרת, המין האנושי בעצם מאז בריאת האדם הראשון ועד היום, עדיין יש מה לתקן במין האנושי, נכון? תשאל אותי מה יהיה לעתיד לבוא, תשאל.
מה יהיה לעתיד לבוא?
על עתיד לבוא כתוב, לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ידעו עד מלחמה, לא תהיה מלחמה. תשאל אותי איך. אז אני אגיד לך איך. תזכרו מה שאני אומר, זה יהיה עוד, מקווה בזמן הקרוב ביותר, אבל אני לא יודע. אז בחז"ל מסבירים איך זה יהיה. לעתיד לבוא יהיה המלך המשיח. ומה יהיה התפקיד של המלך המשיח? אז רש"י, אם אני טועה, בישעיהו, הוא מסביר שם שהמלך המשיח יהיה בורר. זאת אומרת, סכסוכים תמיד יש בין עמים, ניגוד אינטרסים, דברים כאלה. אבל היום זה נפטר על ידי מלחמות אכזריות. ולעתיד לבוא, המלך המשיח, שהוא יהיה כל כך חכם, כל כך נבון, בעריכו בעירת השם כתוב עליו, שהוא היה, אז הוא יהיה בורר. מה זה בורר? יהיה מלחמה, נניח, בין שני עמים, אז החליטו, חבר'ה, בואו נלך למלך המשיח, הוא יהיה בורר, ויפתור לנו את הבעיה. במקום להילחם אחד עם השני, בורר. כמו היום ביחסי עבודה, יש מה שנקרא בורר. אחרי מלחמת העולם הראשונה, גם השנייה, כתוצאה מהאכזריות הגדולה שהתגלתה בשתי המלחמות האלה, במיוחד אחרי השנייה, הקימו ארגון, בהתחלה קראו לזה חבר העמים, אחרי מלחמת העולם הראשונה, במטרה שלא תהיה מלחמה עוד, שהעמים ישבו ביחד ויפתרו את הבעיות. אחרי מלחמת העולם השנייה, הקימו את אומות המאוחדות, ושם יש מה שנקרא מועצת הביטחון, מועצת הביטחון, התפקיד שלה לשמור על זה שלא תהיינה מלחמות בעולם. בורר, במרכאות. מכיוון שמועצת הביטחון לא יושב המלך המשיח, אלא יושבים מדינות אינטרסנטיות, וכל אחד שם יכול להכשיל את השני, כמו היום. אלה מכשילים את אלה, ואלה מכשילים את אלה, והכל זה אינטרסים. אבל המלך המשיח, הוא לא יהיה אינטרסנט, הוא יפעל לשם שמיים, וכולם ידעו בזה ויכירו כל אומות העולם. ואז עתיד לבוא, לא תהיינו מלחמה. שאל אותי, מה יעשו עם כל הטנקים וכל המטוסים וכל המשקיעים היום בנושא ההצטיידות הצבאית, את המשאבים הכי גדולים שיש בהם בעולם? אני לא מדבר על מיליארדים, אין סוף של כסף. משקיעים בשביל מה? בשביל כל הנשק הזה, כן? תגיד לי, מה יעשו עם זה? תשאל אותי. כתוב, וכתתו חרבותם לעתים. לא יישא גוי אל גוי חרב. אני נזכר מלחמת ששת הימים. אחרי המלחמה, מיד אחרי המלחמה, עשינו טיול לרמת הגולן. ששת הימים היה בקיץ, כידוע. אז אני לא אשכח את התמונה הזאת, שמענו רמת הגולן, והיה שדה תבועה, בדרום רמת הגולן, היה שדה תבועה, ובאמצע שדה תבועה עמד טנק סורי, טנק, ככה, עומד בטנק. אתה רואה צהוב, כל השדה ככה, זה חיטה, ועומד טנק. אמרתי, באותו רגע ככה עלה לי, וואלה, והטנקים יהפכו לטרקטורים. הנה, הטנק באמצע שדה התבועה. יורידו את התותח, יהפכו אותם לטרקטור, חורש את האדמה. ככה זה יהיה בעזרת השם. ואני כמעט בטוח שאם לא היו מפתחים את הטנק, לא היו מפתחים גם את הטרקטור. הבאטליה. ואם לא היו מפתחים מטוסים למלחמה, אז לא היו נוסעים היום בבואינג 747, משהו כזה. אבל זה מבין. אז לעתיד לבוא, המטרה של כל אותה טכנולוגיה, וכל אותו נשק, וכל זה שהוא בא להרוס ולהחריב, הוא יתהפך, וכתתו חרבותם לעתים, כמו שהנביא אומר. הכל יהפך לטובה לעתיד לבוא. מתי זה יהיה לעתיד לבוא? מי יודע מתי זה יהיה? אני לא נביא, אבל אני אומר לכם שזה יהיה. מה אכפת לי מתי זה יהיה? העיקר שזה יהיה. אנחנו חיים, העם היהודי חי לאור חזון של אלפי שנים. אנחנו מאמינים שכל המציאות העכשווית היא הכנה למציאות העתידית. ואם המציאות העתידית היא מדברת על שלום עולמי והכל יסתדר, אז מה אכפת לי אם זה עכשיו או זה יום אחר כך? מה אכפת לי? בכיף, אני אוכל את העכשיו מתוך האמונה ודאית שלא תהיינה מלחמות יותר. די, גמרנו. לדעת השם. מתי זה יהיה? מה אכפת לי? אכפת לכם מתי זה יהיה? אם זה יהיה בימינו או שזה יהיה בעוד 100 שנה, 200 שנה? אה? אתה עכשיו ניק כזה. כן. אבל אתה יודעת לומר את זה לפני בין
הגמדורות של העולם, יש
העולם מתחיל לתפס... הסיפור הזה, קוזרי כותב את הדבר הזה, מתחיל באמת 20 דורות היו מהאדם הראשון עד אברהם אבינו. התיקון לחטא האדם הראשון, שהוא הביא את אכל מעץ הדעת טוב ורע, והאכילת הרע הייתה יתרה, נאמר ככה, והתוצאה הייתה מבול, דור הפלגה וכל הדברים האלה, התיקון זה היה אברהם אבינו. אברהם אבינו הוא נשמה טובה שהקדוש ברוך הוא שתל אותה בהיסטוריה נאמר, כן? בחר באברהם אבינו. הוא בחר אותה ואמר, זה המשימה שלך. ואשכה לגוי גדול, אתה יצא ממך עם גדול, שבמקרה העם הגדול הזה זה אתה ואני וכולנו כאן. אנחנו העם הגדול הזה. ואברהם אבינו, התפקיד שלך לתקן את אותו קלקול של האדם הראשון. הקלקול היה, זה הופעת הרע בעולם. הרע עם כל המשמעות שלו. העצבות שהיא תוצאה של הרוע, נאמר, שנפלה ורובצת עד היום כעננה על המין האנושי כולו. הרוע הזה, אברהם אבינו, זה המשימה שלך. כתוב עליו, ואשך לגוי גדול ויהיה ברכה, ונברכו בך כל משפחות האדמה. התפקיד שלך, אברהם, אתה אב המון גויים, להאיר את נשמות המין האנושי, נשמת המין האנושי. ואני מודיע לך, אומר לו אברהם אבינו, אתה אדם בודד, אבל יצא ממך עם גדול, והעם הזה קוראים לו עם ישראל. זה אנחנו, עם היהודי. עכשיו, אתה שואל אותי שאלה בצדק. עד מתי התהליך הזה יימשך? אני יכול לגלות לכם. אבל אל תתפסו אותי בלשון, בסדר? כתוב שההיסטוריה של עם ישראל והאנושות כולה היא 6,000 שנה. כנגד ששת ימי המעשה. 2,000 שנות תוהו, 2,000 שנות תורה, ו-2,000 שנות משיח, ובאלף השביעי שבת. כנגד השבת. השבת וקראת על השבת עונג. ככה כתוב. אנחנו מבחינה כרונולוגית, אמיתית, מאז בריאת האדם הראשון, אנחנו כבר בסוף האלף השישי. אנחנו מתקרבים לשבת. זה לא רחוק. ואפשר לומר שבדור שלנו, ובדורות הבאים, בעזרת השם, אותה הערה, כמו בשבת, אנחנו מקדימים את השבת, לקבל את השבת. למה מקדימים לקבל את השבת? רוצים לטעום את טעם השבת כבר ביום שישי קצת. אז גם כאן, היום כבר אנחנו יכולים לראות את הקצה, האור בקצה מנהרת הזמן, מה שנקרא, וכבר לראות שאנחנו מתקרבים באמת לאותם ימים של אחרית הימים. ומה הדוגמה לדבר הזה? זה ההתפתחות הטכנולוגית דווקא. על זה אומר החפץ חיים, זכר צדיק לברכה, בספרו על קורבנות, יש לו ספר שהוא שם כותב הלכות על קורבנות, כמו ריף, כמו ליקוט של הלכות, איך להקריב קורבנות, אז הוא כותב, מתורת כהנים, אז הוא כותב שם, מנמק בהתחלה, במבוא שלו, למה צריך ללמוד היום איך להקריב קורבנות? הוא אומר, כותב שם, אני שמעתי, שבאירופה, באיזשהו מקום, המציאו שתי המצאות, שלפי שתי המצאות האלה, המשיח צריך לבוא. מהם ההמצאות? המצאה אחת, זה נקרא, הוא קורא לזה, מרכבה בלי סוסים. תמיד היו מרכבות עם סוסים. ובאותו זמן, המציאו את הקטר הראשון, שנסע על מסילה, כמה מאות מטרים, ובלי סוסים. איזה המצאה, וואי וואי וואי. המצאה השנייה שהוא הרשים אותו מאוד לחפץ חיים, זה שהיו מדברים, הטלפון הראשון, היו מדברים בקופסה, וכמה, 300 מטר בלחש, ואתה שומע מה שהוא מדבר. מרחק עצום. אם המציאו שתי המצאות כאלה, זהו. זה סימן לביאת המשיח. נקודה. כך אומר החפץ חיים. למה? למה הוא אומר את זה? מה, בגלל המצאות הטכנולוגיות, אלא החפץ חיים ברוח קודשו, הוא אומר, המין האנושי, הוא משתכלל, הוא מתפתח בטכנולוגיה, אבל לא במקביל, יש לו גם השתכללויות פנימיות. היום רואים את זה בחוש. היום אנחנו כפר גלובלי, אומרים, קוראים לזה. היום כל העולם כולו טכני, טכנולוגי, הוא כממש אחד. איך אומרים, יש ביטוי כזה אולי שם באנגלית, אונליין, שמעתם אונליין. אונליין, מה זה אונליין? בו זמנית, אתה באמריקה. אתה בקצה העולם. אין מחיצות בכלל. סיפרתי בחתונה, השבוע שראיתי בחתונה, אצל תלמיד שלנו, הבן של תלמיד שלנו שעבר, אז אחיו נמצא בשוויצריה, לא האמנתי, הוא אומר לי, תראה, אחי, בוא תדבר עם אחי, הוא נמצא בשוויצריה. אז הוא נותן לי את המסך הזה, שכולם משחקים מזה. כן? הוא אומר לי, תראה, פתאום אני רואה את התמונה של אחי, הוא אומר, דבר איתו, הוא רואה אותך. הוא רואה אותי, אני רואה אותו. יכול לקרות דבר כזה? אנחנו כולנו מחוברים, כולנו מקושרים. המשיח שיבוא, הוא יצטרך להקרין, להשפיע בו זמנית, אונליין, על כל האנושות, נכון? הטכנולוגיה כבר קיימת. האופציה כבר קיימת. ואנחנו רק בתחילת הדרך. של הדברים האלה. היחד הזה. ואנחנו, כל האנושות כולה היום כבר מחוברת, מבחינה טכנולוגית לפחות. זה משימניה, זה מה שראה החפץ חיים. הוא אומר, אני רואה התפתחות טכנולוגית. היא תלך ותגדל, היא תלך ותהיה יותר ויותר בעזרת השם ההתפתחות הזאת. אנחנו רק כל יום שאנחנו כאן והדברים מתפתחים. זה מה שנאמר, ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, זה יום השבת. אומר, מה זה, ויכולו, אומר לשון התרגום, ויכולו, וישתכללו השמיים והארץ. אז יש לזה כמה הסברים. אחד ההסברים, השתכללו, זה התכללו, זאת אומרת, שמיים והארץ מתחברים ביחד. הצד הארצי, הצד הרוחני, זה לא שני דברים נפרדים. אנחנו רואים בתוך החומר את הרוח, ואת הרוח והחומר, כמו נשמה וגוף. רואים את זה דבר אחד. זה פירוש אחד. אבל הפירוש הפשוט, השתכללו. המין האנושי, האמצעים הטכניים שעומדים לרשותו, השתכללו, וישחררו אותנו מהעבדות. עבדות ממש. שהמין האנושי היה עבד למה? לאדמה. נכון שנוצרנו מהאדמה. ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה. אבל האדמה צריכה לשרת אותנו, לא שאנחנו צריכים להיות משרתי האדמה. ועד לפני דור או שניים, אולי גם היום במדינות מסוימות, אנשים עבדים של האדמה. אנשים בעולם, גם היום, באסיה, באפריקה, מקומות כאלה, הם משועבדים, עובדים מהבוקר עד הערב של הפת אורז, שזה הם עובדים. הם עבדים של האדמה. הטכנולוגיה משחררת אותנו מהתלות הזאת, שאפילו בעלי חיים, יש להם אוכל טבעי, הם לא צריכים, לא משועבדים.
כן. אבל הם משועבדים במקום לאדמה, לעצים.
למי?
לעצים, עצים, כל הכסף, לעץ.
מי? מי?
היום אנשים במקום אדמה משועבדים לנייר.
לעץ, לכסף? נכון, אבל השתחררו מזה, אל תדאג. בזמן הקרוב ימציאו מכונת כסף. אתה תהיה בבית, אתה לוחץ לכפתור, כמה גדול אתה רוצה. מה אתה חושב שלא נגיע למצב כזה? נגיע או לא נגיע? מה אתה
אומר?
זה לא ישרה. לא, אתה צודק. היום אנחנו הופכים את האמצעי למטרה. אנשים עבדים לחומר, לכסף. אבל לא כולם, יש כאלה שהשתחררו מזה. ויודעים מה זה אמצעי ומה זה מטרה. יש כאלה שהכסף בשבילהם הוא לא מזיז להם בכלל. למה? כי המטרה שלהם להיות אנשים טובים. יש להם כסף, אין להם כסף, זה לא בעיה. לא, באמת. לא, אני לא... זאת אומרת, ודאי, מי שמשובד לכסף או לחומר, הוא מאבד את הראש שלו. פשוט מאבד את הראש שלו. גם היום, אתה רואה אנשים טרודים ועסוקים, מה אתם כאן? תבואו למכון מיר, חביבי. אין בעיות. אוכלים, שותים, כסף, מה כסף? מי שכסף? אתה צודק. פעם היה מוסד כזה קורא לקיבוצים, אני לא יודע אם שמעתם על זה. שמעתם פעם על הקיבוצים? אחד הערכים שאני הייתי קיבוצניק, אני מאוד, אחד שמאוד מאוד שבוע את ליבם של חברי הקיבוצים, גם שלי ביניהם, שהכסף לא שיחק בכלל. לא, מי חושב על כסף? יצאת לעבוד, קיבלת אוכל בחדר אוכל, קיבלת בגדים, את המכבסה, היה זה, היה זה. והיית שמח וטוב לב, ולא היה לך שום דבר, היית אידיאליסט. אחד בעד כולם, כולם בעד אחד, הייתה קופה משותפת של כל הקיבוץ, כל הדברים האלה. ואף אחד לא חשב על כסף. והיו מאושרים. ורקדנו, היה ריקוד, קראו לו אורה. שמעתם פעם על הריקוד אורה? לא שמעתם על ריקוד אורה. איפה אתם חיים? זה היה הריקוד של החלוצים. כשמו כן, אורה. משמחה עצומה. היו עובדים קשה. והיו שמחים שמחה עצומה. והערבים לא היה מה לאכול. ורקדו וסמכו וכל הדברים האלה. והיו הולכים בגדי בגדים הכי פשוטים. בגדי חקי כאלה. וזה, ומי חשב על מכוניות בכלל? היום, סליחה שאני אומר, התהפך הגלגל. כל אחד מלא בכסף. הוא לא רקד אורה. הוא לא רקד אורה. מה קרה? איפה השמחה הלכה? איפה שיש אידיאלים, שם יש שמחה. איפה שיש רוח, שם יש שמחה. זה האדם הראשון בגן עדן. שאלת אותי. איפה שיש ערכים, שם יש שמחה. מישהו היה אתמול בבית שאן כאן מהחבר'ה? מי היה?
אתמול הייתי פעם.
היית בבית שאן? אה, אתמול הפסדת. הייתה שמחה עצומה. נכון הייתה שמחה? למה? החבר'ה באו לשם בלי שום אינטרס. רק לתת. לא, סתם, עם ישראל חי. לכן, החומר... שהוא נהפך למטרה, שהוא נהפך ל... זה נקרא אלילי כספו וזהבו. הנביא אומר, כן. האלילים של הכסף והזהב, שהם נהפכים לאלוהים שלך, זה עגל הזהב, פשוטו כמשמעו. אז זה לא מביא טוב לאדם. מביא עצבות, מביא בעיות, מביא סיבוכים. זה מובן לנו. אבל אנחנו היינו באמצע... עם טולסטוי, בוא נקרא מה טולסטוי אומר על עם ישראל. זה דברים מופלאים. כן. היהודי הוא חלוץ התרבות. התרבות האנושית. הבערות הייתה אסורה בארץ ישראל בימי קדם יותר מאשר עכשיו אפילו באירופה התרבותית. יתר על כן, באותם הימים הפראים שבהם לא היו המוות והחיים של האדם נחשבים למאומה, כמו שהזכרנו, היו זורקים בני אדם לאצטדיונים ברומא, כן. הביא רבי עקיבא, מעניין שידע מזה רבי עקיבא, את דעתו נגד משפט מוות, הנחשב עד היום כעונש מותר בתרבות הגבוהה ביותר. היהודי הוא חלוץ החירות. כן, אנחנו הבאנו את החירות לעולם. פסח. כן, חג החירות. אפילו באותם הימים ראשונים, שהעם עדיין היה מחולק לשני מעמדות, אדונים ועבדים, אסרה תורת משה לשעבד עבד יותר משש שנים. לא יודע, הוא למד כאן סוגיות בגמרא, טולסטוי. כבר אז אמרנו, יש גבול לעבדות. גם כשהיו משעובדים. כן. היהודי הוא סמל הסבלנות האזרחית והדתית. כאילו דברים של טולסטוי. ואהבת הגר. מצווה משה, כי גר היית בארץ מצרים. והדברים נאמרו באותם ימי קדם הפראים. כל זה, מתי זה נאמר? בימי קדם הפראים, אז שהיו כבר איזו אהבה גדולה למין האנושי, אהבת הגר, אהבת הבריות, התחשבות, סבלנות, כל הדברים האלה. שבה היה מסוס דרכן של אומות לשעבד אלה את אלה, כבר אז באותה ימים אנחנו הרמנו את דגל החירות, דגל הצדק, דגל הסבלנות וכל הדברים האלה. בעניין הסבלנות דתית רחוקה דת ישראל לא רק מן השאיפה לעשות נפשות, אנחנו לא דת מיסיונרית, אומר טולסטוי. לא רק שאנחנו רחוקים מלעשות נפשות לדבר הזה, אלא אדרבה, התלמוד מצווה שאם בא גוי להתגייר, יש להסביר לו כמה קשה יהיה לו להיות יהודי. דרך אגב, זה הלכה. אם בא היום מישהו להתגייר, לפי ההלכה צריך להגיד לו, אתה יודע לאן אתה נכנס, חביבי? לא כדאי לך. למה לא כדאי לך? אתה נכנס למערכת של מחויבות, שאולי לא כדאי לך. לא למשוך אותו, לפתות אותו או משהו כזה, אלא אדרבה, להטריע לפניו, להגיד לו, לא, יהודי, להיות יהודי, זה לא קל. שמעת שבת, מצוות, חוקים, כל הדברים האלה. ככה כתוב. ושגם חסידי אומות העולם, יש להם חלק לעולם הבא. היהודי הוא סמל הנצחיות, ככה אומר. אתה רואה, אתה רוצה לראות נצח? תראה יהודי. הנצח זה העם היהודי. הוא שלא השחיתות ולא העינויים לא יכלו להשמידו. הוא כותב את זה לפני השואה. כן. כמה ניסיונות, אין ספור של ניסיונות, נסו בהיסטוריה להשמיד את העם היהודי. הנה, עם חיים, ישראל חיים. דרך אגב, גם היום, כשאנחנו יושבים כאן, מתכננים עלינו, סליחה שאני אומר את זה בחיוך, השמדה. מה זה פצצות אטום? מה זה הדבר הזה? אתם יודעים של מה זה?
להשמין.
להשמין. לא רק פצצות אטום. יש להם מפעלים של גזים, של כל מיני... אני זוכר, אני לא, לפני כמה זמן, שנים, דיברו על זה שיזרקו כאן חיידקים כאלה של מחלות, של כל מיני דברים, מרין בישין כאלה, שממש פחד לשמוע רק על הדברים האלה. יש להם מפעלים שלמים לאויבים שלנו, לייצר את אותם גזים, חוץ מהפצצות אותו, ואותם מחלות נוראיות וכל הדברים האלה, שהם זורקים על ה... היה מלחמת העולם השנייה, הנאצים, מחשימה, מזכרם, הם רצו להרעיל את הבארות בארץ ישראל באותו רעל שהשמידו את היהודים בציאן, איך זה נקרא?
ציאנית.
איך?
ציאנית.
ציאנית, במשרפות באירופה, באושווי. ואני מודיע לכם, מאז הם לא פסקו את... לייצר, לתכנן ולייצר את אותם חומרים בשביל להשמיד. אז הוא אומר כאן, טולסטוי אומר את זה, זה לא רב. הוא אומר, כל הניסיונות שנעשו, ונעשו ניסיונות, להשמיד את עם ישראל, לא צלחו. ולא יצלחו, למה? כי נצח ישראל לא ישקר. זה עם הנצח. אז העם הזה יישאר לנצח. תראו איזה מבט של סופר, אדם שער רוח גדול. היהודי הוא סמל הנצחיות, שלא השחיתות ולא העינויים לא יכלו להשמידו, לא אש ולא חרב האינקוויזיציה לא מחו אותו מעל פני האדמה. הוא שהיה הראשון להכריז על דברי אלוקים, הוא שהיה זמן רב כל כך שומר הנבואה ומסר אותה ליתר האנושיות. ומה כזאת אינה יכולה לכלות. היהודי הוא נצחי, היהודי הוא סמל הנצחיות. כן. אני... היה צריך לבוא לכאן לתת שיעור טוסטוי. דברים מופלאים. וכאן הוא מעריך עוד, כן. בוריס צ'יצ'רין, גם איזשהו פילוסוף, אומר, לפי הכרתי הפנימית, אין עם בתבל אשר מין האנושי חייב להודות לו כתודה אשר עליו להודות לישראל. הוא המזון הרוחני העיקרי לרבי רבבות בני אדם המיוחסים לפלגות היותר נעלות במין האנושי. התנ"ך מקרב ישראל מוצאו. מהיוונים באו לנו השכלה תחול, אבל היוונים חלפו ואינם. זה כותב מישהו לא יהודי, אין כבר יוונים. יש עוד יוונים, אבל הם בכותרות, ולמה הם בכותרות? כי אין להם, יש להם משבר כלכלי. זהו, אבל איפה התרבות היוונית? אה, גמרנו.
אבל התרבות
שלנו השתלטה עם הזמן. גדלה. ודאי. עץ חיים אלה מחזיקים בה. אנחנו הולכים ומתפתחים כל הזמן. התורה שבעל פה, הוא... אתה ראית פעם את הספרייה כאן? בלי עין הרע. אין לך ספרייה שערכית, תרבותית, חינוכית. כמו ארון הספרים היהודי. אין לך דבר כזה. אני נוהג לספר, פעם בא אליי חבר שלי מהקיבוץ, הוא נפטר כבר, זיכרונו לברכה. הוא בא אליי לדירה, לבית, ובבית, כל הקיר היה מלא ספרים. מלא ספרים. אז הוא אומר לי, תגיד, דור לי, מה זה? כל כך הרבה ספרים. מתי אתה גומר לקרוא את כל הספרים האלה? למה? אני זוכר את זה. היה ספרייה בקיבוץ, אני אומר, והיית מחליף ספרים. קורא מחזיר, קורא מחזיר. בחדר היה לנו מדף, או שני מדפים, כל מיני ספרים, בדרך כלל היו אלבומים של מלחמות וכל מיני זה, וכל מיני זה. אבל הקיר שלם ספרים? ואני אומר, זה רק ספרייה קטנה, זה לא הייתה ספרייה קטנה. מה אתה עושה עם כל כך הרבה ספרים? התפיסה התרבותית הייתה, מה זה לקרוא? אתה לוקח ספר, אתה גומר וגמרנו. אבל ארון הספרים של העם היהודי, אתה רואה, אוצר בלתי, בלתי נפסק של מה שקיים ומה שהולך ומשתכלל ומתפתח בכל שטח כמעט. בהלכה, באגדה, באמונה, במה לא? פרשנות, בחינוך, במה לא? כן. יש לנו את ה... הייתי אומר את ה... מעיין הגדול ביותר של תרבות, של שפע, יש לנו את זה כאן, איפה הוא היה? כאן על ידינו. זה מה שהוא אומר כאן, הגויז אומר. הם, העם היהודי, יש להם את התנ"ך, הם נתנו לנו את הכל. מה צריך להגיד לעם היהודי? מה צריך להגיד לו?
תודה.
תודה, הוא אומר. הכרת הטוב. באמת, יישר כוח העם היהודי. תודה רבה על הכל. אבל היהודים למרות הרדיפות אשר נשמע כמוהן, לא נשמע כמוהן, סליחה, מפוזרים על פני הארץ, וישמרו את דתם ואומתן, אין נגרע דבר. בדבר הזה אינני רואה ערובה של גדולות נוצרו, שהעם היהודי נוצר לגדולות. דווקא שעברנו את כל מה שעברנו, ושרדנו, ואנחנו נאמנים למסורת, ולתורה שלנו אומר, זה סימן, העם הזה נוצר לגדולות. טוב, אני רק יש, יש כאן בלי עשור, אם שלמה יש כאן בראש של חסידי אומות העולם. אז זה מה שהרב אומר כאן. מה אומר? מי שיש לו שכל ישר, לאו דווקא יהודי, מאומות העולם, ורואה מה עם ישראל, מה זה עם ישראל, מה תרומתו, מה... הוא עומד נפעם מול התופעה ההיסטורית הזאת, שנקראת עם ישראל או כנסת ישראל ותרומתה. נקרא את זה עוד פעם. מאהבת אלוקים המוטבעת בתוך כל נפש ישרה, מיד כשמתנערת מהמאומה השחרנית של החושים והנטיות הגסות, מתעוררת היא בתוך הלב אהבת ישראל בכל אדם תרבותי, היודע יפה את המהלך ההיסטורי, ואיך פעלה האומה הזאת לטובה על המחשבה האלוקית בכללות האנושיות. ואם אדם זה הוא בן ישראל, אם הוא יהודי, מתחברת נטייה זו לאהבת המוצא, לאהבת ישראל, הוא בעצמו, והיא נעשית על ידי זה לשלבת פטריוטית חמה ומהירה, יש לו אהבת ישראל גדולה מאוד, כן? אני מכיר בערך של עם ישראל, בתרומה של עם ישראל, בסגולה של עם ישראל. אשרינו מה טוב חלקנו שאנחנו שייכים לעם ישראל.